אוקיי, אנחנו מתחילים.
שאלה אחרונה, רב טט או טיבי?
אמרתי שאני מצביע על אחמד טיבי
טט?
לפני ה...
לא אמרתי חרדי, אמרתי טט.
טט זה חרדים, מה ההבדל? אמרתי לך, זה אותו דבר, להצביע לכל הגוש הזה זה אותו דבר. אין שום הבדל, לא משנה איזה פתק שמת בחשבון.
ברגע האמת, לא משנה מה תציע להם, הם יצביעו נגד.
אוקיי.
מה, תראה את מה שהוא אמר, גוש קטיף.
טוב. בואו נתחיל, יש לנו... עכשיו אנחנו הרבה זמן, אז נעשה ככה מהר לפחות את שני המקורות שרציתי להספיק היום. טוב, דיברתי בפעם הקודמת שאלה של הלכה ומוסר. ואמרתי שלדעתי הגישה הנכונה בקשר למתח הזה זה בעצם לדבר על אי-תלות. שההלכה זאת קטגוריה בלתי תלויה במוסר, ולהפך. שתי קטגוריות בלתי תלויות, כולל כל סוגי ההלכות. ההלכות, נקרא להם המוסריות, האנטי-מוסריות והא-מוסריות. אוקיי? שלושת סוגי ההלכות האלה לטענתי רוצות להשיג, רוצות להשיג מטרות דתיות ולא מטרות מוסריות. כן, זאת בעצם הייתה הטענה שלי. ואמרתי שכתוצאה מזה, המסקנה שיוצאת זה שמוסר בהגדרתו הוא אוניברסלי. אין דבר כזה מוסר יהודי. יש מוסר. ובמוסר חייבים כל באי עולם. אם זה לא מוסרי לרצוח, אז כל באי עולם אסור להם לרצוח. אם זה לא מוסרי לגנוב, או צריך לעזור לזולת, אז כל באי עולם מצופים לא לגנוב ולעזור לזולת. זאת אומרת, דברים מוסריים הם דברים שבהגדרה הם אוניברסליים. כן, אין שום דבר יהודי במוסר, אין דבר כזה מוסר יהודי. מה שיהודי זה ההלכה. אוקיי? ולכן ההבחנה הקטגורית הזאת היא הבחנה מאוד חשובה. אני רוצה להראות לכם שני מקורות שאומרים בצורה כזו או אחרת את מה שאמרתי לכם כאן. אני אתחיל עם באר הגולה.
אבל מצוות מוסריות, יש עוד מצוות מוסריות?
לא, אין, לדעתי. יש מצוות שנראות מתאימות.
אני לומד אנתרופולוגיה, בדיוק קראנו על קניבליזם. מעניין אותי מה היית אומר, לראות מאות תרבויות באמריקה, שהקניבליזם הוא ממש מושרש בתרבות שלהם כמעשה עילאי, כמעשה טוב.
ואז מה זה אומר?
ממש מראה עמות מוסר שונות לגמרי.
לא, זה לא מראה עמות.
מבחינתם זה טוב, מבחינתם זה הבשר של האדם, זה הדבר הכי נעלה שאפשר לעשות את
האורך. א', בעיניי אין בזה באמת שום דבר רע. מה רע בלאכול בשר אדם? מה לא מוסרי בזה? אני לא מבין מה לא מוסרי בזה. אנחנו רגילים לכבד את המת, לקבור אותו וכולי, אבל לא רואה בזה שום דבר זוועתי. זה נראה לנו דוחה ברמה האנושית. אבל יש פה פגיעה מוסרית, אני לא רואה בזה שום בעיה מוסרית. זה א'. וב', אני לא אמרתי שכל באי עולם מסכימים על אותם עקרונות מוסר. מה שאמרתי, זה שאם יש עיקרון מוסרי כלשהו, הוא מחייב את כל באי העולם. אם יש מישהו שלא נוהג על פיו, אז הוא טועה. אבל אני לא מוכן לומר, שאם הוא גוי, אז המוסר שלו אמור להיות אחר. לא שהוא אחר בפועל. אני לא מדבר על שאלה תיאורית עובדתית. אני לא אומר שכל באי העולם מסכימים, כולם מה צריך או אסור לעשות. מה שאני טוען זה שאם הגעתי למסקנה מוסרית מסוימת, מבחינתי זה מחייב את כל באי העולם. אם מישהו מגיע למסקנה אחרת, יש לי ויכוח איתו. ברור, יכולים להיות ויכוחים.
אבל יש לזה השלכה אחרת. כלומר, אם... לגבי מה שאמרת על עקרון מוסרי, אני גם מסכים. אבל מה לגבי החיפוש אחר אותו עקרון? מה זה? איך אני יודע מה הוא העקרון?
זו שאלה אחרת, אז יש ויכוחים. איך אני יודע? לא, תחשוב.
מן הראוי שדווקא כן יהיה איזשהו מקור אלוקי שבא
חבר'ה, יכולות את א', ב', כאילו... אני אגיד לך גם על זה שני דברים. א', זה שזה מן הראוי אולי. שאלה אם יש, לא אם זה מן הראוי שיהיה. ואני טוען שאין. אין, פשוט בפועל, אין. כן, אני יכול... אני הראיתי שזה לא ככה. לא טענתי, הראיתי שזה לא ככה.
זה
א', שנייה אחת. וב', אני גם לא בטוח שזה נכון. כי בניגוד להלכה, בהלכה אין לך איזושהי אינטואיציה פנימית שאומרת לך מה נכון ומה לא נכון. חייב להיות משהו מבחוץ שאומר לך, התורה, שנותנת, אומרת לך, זה ההלכה, זה צריך, את זה מותר, את זה אסור. בהקשר המוסרי, יש לנו חוש מוסרי. עכשיו, זה שיש ויכוחים, גם בהלכה יש ויכוחים. אם ההלכה הייתה כותבת משהו, אז לא היו ויכוחים. בהלכה עצמה אין ויכוחים, יש יותר ויכוחים מאשר במוסר. במוסר יש פחות ויכוחים מאשר בהלכה. מוסר, תמצא ויכוחים בשוליים. בדברים, בסוגיות די אזוטריות. בהלכה יש, יש ויכוחים בליבה. אז לכן, לא תצליח לפתור את זה גם אם היה ציווי על עקרונות מוסריים. עדיין הוויכוחים היו בעינה, אז זה לא היה עוזר. לכן אני אומר, זה לא, כל הדברים האלה לא נוגעים לדיון העקרוני.
אם היו מקבלים, מה נקרא, הוראה מלמעלה, חד וחלק, של עיקרון מוסרי שאין עליו בוויכוחים, אז לא היה...
בטח שהיה. יש עיקרון חד משמעי שאסור לרצוח, נכון? אתה יודע כמה ויכוחים יש על איסור רצח?
לא, פעם
כל הדבר, אסור לרצוח.
אסור לרצוח?
אני שואל אם אסור לרצוח, נכון? כתוב לא תרצח, לא צריך להתבוא יום לימוד
ברוך. לא תרצח, זה לא תאו, זה שונה.
רגע, בדיוק, עכשיו הוויכוח הוא מה נכלל בלא תרצח. זאת אומרת, גם כשהתורה אומרת משהו נורא נורא ברור לכאורה, תמיד בסוף זאת שאלה של פרשנות. אתה לא תימלט מזה, אין דרך.
פרשנות ברור, כל דבר שבלעד.
בדיוק, לכן התפיסה הנאיבית שביטאת קודם, שאומר שהתורה תגיד משהו ואז לא יהיה ויכוחים, הכל יהיה ברור.
לא,
לא יעזור לך כלום.
מציבה איזשהו שלד.
אין שלד.
שבלי השלד הזה היית יכול להיות גם קניבל. היית יכול להיות מה שאתה רוצה, אין קריטריון לכלום.
אז אני אומר שבהלכה היא שמה את השלד?
יש, בטח, יש.
יש, נכון? יש שם יותר ויכוחים מאשר במוסר.
מה יש
לויכוחים? אבל אז מה שקראת,
אבל
זה ויכוחים על קוצו של יוד.
לא קוצו של יוד, בהלכה... על מה אתה מדבר? במוסר יש ויכוחים על קוצו של יוד. בהלכה הוויכוחים הם על המהות, יש ויכוחים על כמה אבות מלאכה יש בשבת. נו מה? במוסר יש ויכוחים בקוצו של יוד.
למה? זה קוצו של יוד, לא?
זה קוצו של יוד, אז מה זה לא קוצו של יוד?
שלד עצמו, זה שבכלל אסור להגיד את מלאכה בשבת, זה שלד.
מה? אתה מחליט מה שלד ומה לא. אני בעיניי, תודה רבה, אני בעיניי ויכוחים על המוסר הרבה יותר שוליים מאשר הוויכוחים בהלכה. במוסר הוויכוחים הם בשוליים, ממש בשוליים. רוב הדברים מוסכמים לגמרי. להפך. הרבה יותר מאשר בהלכה. כן, הציווי לא היה עוזר כלום.
אבל יש להם שלט של מוסריות כל... לא משנה, אז אנחנו יכולים לעשות את המצוות, זה לא שאלה
שלי. יש הקדוש ברוך הוא ציווה, ואני מניח שהן גם באות להשיג איזשהן מטרות.
איזה מטרות?
לא מטרות מוסריות, קראתי להן מטרות דתיות.
איזה מטרות דתיות?
מטרות דתיות, לא יודע מה, לתקן את הנצח שבעוד. לא יודע. משהו, קדוש ברוך הוא יודע מה זה בא להשיג. יש לי אמון בו, לכן אני מניח שאם הוא ציווה, כנראה שזה, יש לזה תועלת. לא יודע מה התועלת הזאת, אם הייתי יודע לא היה צריך את הציווי, זה כמו במוסר. במוסר שאני מבין את העניין, אז באמת לא צריך ציווי, כי אנשים מבינים פחות או יותר, יש ויכוחים כמובן, כמו בכל דבר, אבל בגדול אנחנו מבינים, לכן שם פחות צריך את הצו המוסרי, יש שם ועשית הישר והטוב, זו אמירה כללית כזאת, אבל אין פירוט, מה זה הישר והטוב? יותר מזה, אפילו האמירה הכללית הזאת לא נכנסת למניין המצוות, דיברנו על זה, עשית הישר והטוב, אף מונה מצוות לא מונה את זה. זה לא ציווי, זה הבעת רצון של התורה. צון של התורה שהם יהיו מוסריים ודאי שיש, זה ברור. אין ציווי שאומר לנו מה זה נקרא להיות מוסרי. הציוויים עוסקים בהלכה. עכשיו תראו, שני מקורות, אחד מהם זה המהר"ל בבאר הגולה, באר שני פרק ו'.
אומרים?
כן. פרק ב' דבא המציאה. אמרו שם שאין צריך להחזיר האבדה אחר ייאוש בעלים. דוגמה, יש אבדה? הבעלים מתייאש. מה אתם אומרים? צריך להחזיר או לא? מה המוסר שלכם אומר?
בסוף
הוא
אומר שכן, לא?
כן. המוסר אומר ודאי שכן, נכון? למה?
אבל שזה השימוש.
הבן אדם היה בעלים, הוא התייאש כי הוא חשב שלא ימצאו. מה, בגלל זה אתה תיקח את זה לעצמך? למה? למה זה שייך אליך? מה זה קשור? תן לו בחזרה. מדובר על מישהו שאנחנו יודעים מי המעבד. לא סתם לתת למישהו, אלא אנחנו יודעים, זה היה שלו. אבל אחרי ייאוש כבר, אז אני יכול לקחת את זה לעצמי. עכשיו, איך אני יודע, איך אני יודע שזה לא מוסרי גם לדעת חז"ל? כי חז"ל עצמם אומרים שדעת חכמים נוחה ממי שמשיב אבדה גם אחרי ייאוש, למרות שלא חייבים על פי ההלכה. בשולחן ערוך כבר מובא דעה שקופים על זה, להחזיר אבדה אחרי ייאוש. למרות שעל פי ההלכה, אחרי ייאוש אתה יכול לקחת את האבדה. אוקיי? אז פה איזשהו פער או מתח מאוד חזיתי בין הצו המוסרי לצו ההלכתי. אז הנה תראו את המהר"ל. אמרו שם שאין צריך להחזיר אבדה אחר ייאוש בעלים. ודבר זה נראה לבני אדם רחוק, שיקח אדם את שאינו שלו, והוא לא עמל ולא טרח, ויחמוד ממון אחר, ודבר זה אינו לפי דת הנימוסית, כלומר לפי המוסר, כי דת הנימוסית מחייב להחזיר האבדה, אף אחר ייאוש בעל האבדה מן האבדה, זה בטח לא שלך, זה היה שלו, זה שהוא לא חשב שימצאו את זה והתייאש, אז הנה, עכשיו מצאו, טוב מאוד, עכשיו תחזיר לו. נכון? א' ב'. בסיבה זאת, עידת הנימוסית מחייב דבר מה שראוי לעשות לפי תיקון העולם. אף כי אין השכל מחייב דבר ההוא. אך שכך הוא תיקון העולם. ולפיכך, דת הנימוסית יש בה לפעמים חומר בדבר מה, אף כי לפי השכל והמשפט הישר לא היה צריך לעשות. ולפעמים דת הנימוסית מקילה ביותר. פה הדת הנימוסית המוסר מחמיר לעומת ההלכה. הוא אומר לך, תחזיר את העבדה גם אחרי יאוש. וההלכה אומרת לא, נכון? אבל יש גם מצבים הפוכים. יש מצבים שהמוסר מקל וההלכה מחמירה. הנה דוגמה. ולפיכך דת הנימוסית יש בה לפעמים חומר בדבר מה, אף כי לפי השכל והמשפט הישר לא היה צריך לעשות. ולפעמים דת הנימוסית מקילה ביותר, כאשר הדבר הוא אינו צריך לעשות לפי תיקון העולם, אף כי אינו ראוי לפי השכל. השכל זה ההלכה, תכף אני אחזור לזה. רק לפי דת הנימוסית. לכך צריך לפי דת הנימוסית להחזיר העבדה אחר יאוש בעל העבדה. ודבר זה הוא חומרה. זה החומרה של המוסר מול ההלכה. וכן להפך, עכשיו הנה תראו כולה, של המוסר לעומת ההלכה. אם מצא כלי, כלי זהב וכלי, כלי כסף וכלי זהב, כן, וכן להפך. אם מצא כלי כסף וכלי זהב, והכריז עליו פעם אחת ושתיים, ולא דרש אדם אחר העבדה בשנה או שנתיים, הרי הוא מעכב לעצמו, הוא משתמש בכלי ההוא, כי אין בזה תיקון העולם, אחר שהכריז עליו כמה פעמים, והמתין שנה או שנתיים או יותר, שוב לא יבוא. מצאתי כלי כסף, כלי זהב, מאוד יקרים, יש בהם סימן ברור, אין יאוש של המעבד. הכרזתי פעם, הכרזתי פעמיים, הכרזתי שלוש פעמים, הוא כבר לא יגיע, חיכיתי שלוש שנים, חמש שנים, הוא כבר לא יגיע. מה ההלכה אומרת? יהיה מונחת שיבוא אליהו. צריך לקחת את זה לעצמך ולעשות את זה שימוש. יש בזה סימן, והבעלים לא התייאש, אתה צריך לשמור עד נכדיך ונכדי נכדיך. אין, אתה לא יכול לקחת את זה לעולם. מה אומרת דת הנימוסית, כאילו המוסר? עזוב, למה שאף אחד לא ייהנה מזה? הוא כבר לא יגיע, נכון? הוא לא יגיע, לפחות תהנה אתה, מה? מי מפסיד מזה? זאת אומרת, פה ההלכה מחמירה מול המוסר. בדוגמה הקודמת, ההלכה מקילה מול המוסר. שתי הדוגמאות האלה מראות שההלכה ומוסר הם לא קטגוריות חופפות. לפעמים זה מחמיר ולפעמים זה מחמיר. ויש הבדל ביניהם. זה מה שהוא אומר. ודבר זה אינו לפי התורה. כן, ההלכה לא מסכימה לזה. כי אם מצא כלי כסף או כלי זהב והכריז עליו פעמים הרבה, אסורים לו לעולם. רק יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, לא ייגע בהם לעולם. הרי שהחמירו מאוד. בכל זה...
אפשר להגיד כן את הרב קוק, לא?
מה?
שכנראה לא הבנו את ההלכה.
לא הבנתי.
או שלא הבנו את המוסר, על פי
ה... אוקיי, עכשיו תסביר לי למה. הצהרות זה קל להגיד, זה חינם.
סתם שאלה לגבי איך קובעים שיאוש... שחמן יאוש מכלי זהב, נראה לא נכון פשוט.
לא, ברגע שהגיע לידיך לפני יאוש, גם אם אחרי זה היה יאוש, אבוד. כי החיוב שלך להחזיר הוא ברגע הרמה, זה ההלכה. אוקיי? כן. אם ברגע הרמה הבעלים לא התייאש, זה הגיע לידך, אתה חייב להחזיר לו גם אם אחרי זה הוא מתייאש, כשזה אצלך. הייאוש צריך להיות לפני ההרמה. כך זאת ההלכה. עזוב כרגע למה. וזאת ההלכה המוסכם לכל הדעות, אין ויכוח על זה. אוקיי? וכל זה, אני ממשיך לקרוא את הפסקה הבאה, וכל זה כי דברי חכמים על פי התורה, שכל דברי תורה משוערים בשכל. וכאשר כראוי לפי השכל, כך ראוי לעשות. וכמו שאמרה תורה, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם וכו'. ואינו דת הנימוסית. כי דת הנימוסית מניח הדברים לפי הסברה ולפי המחשבה. והתורה היא שכלית לגמרי. ואין התורה פונה אל הסברה. עכשיו זה נורא מסובך. מה זאת אומרת? אם זה שכלי, אז זה לא סברה? מה? למה שכל זה לא סברה? מה?
שאלה.
אז אני אסביר את המינוח שלו. השכל, מה שמתכוון לומר, זה האמת. האמת התיאורטית המופשטת, הסברה, זה ההתנהלות ההגיונית בבני אדם. מה יביא מקסימום תועלת? זה נקרא אצלו סברה. השכל, מה שהוא קורא, זה מה שנכון מבחינת האמת התיאורטית, בלי קשר לשאלה אם זה משפר את מצבנו כבני אדם, או מרע את מצבנו כבני אדם. הוא מניח שיש משהו שנקרא אמת, מטאפיזית כלשהי, לא יודע מה, מה נכון לעשות? בלי קשר לשאלה אם מצבם של בני אדם נהיה יותר טוב או פחות טוב כתוצאה מזה. והוא אומר, אין חפיפה בין שתי הקטגוריות האלה. הדת הנימוסית, מה שקורה המוסר, היא הולכת עם הסברה. אתה מבין שהרבה יותר הגיוני שאני אקח להשתמש, למה שאני אשמור את זה לנצח, ושמישהו שאף פעם לא יבוא. נורא הגיוני, מבחינת האינטרסים של בני אדם. הוא אומר, כן, אבל האמת, מבחינת האמת ההלכתית הצרופה, זה שאם לקחת אחרי יאוש, לא משנה כרגע למה, אבל אם לקחת את זה לפני יאוש, אתה לא חייב להחזיר. זה האמת ההלכתית, ולא אכפת לי מבחינת יחסי בני אדם מה ההיגיון והצדק והסדר ומה שאתם רוצים אומר. וזה הניסוח שלו להבחנה שעשיתי קודם בין המוסר לבין ההלכה. ההלכה משקפת איזושהי אמת אובייקטיבית. זה מה שהוא טוען. עוד פעם, אני לא חושב כרגע לשאלה למה זאת האמת האובייקטיבית, אבל קודם כל רואים את ההבדל, שהאמת הזאת שונה ממה שאומר המוסר, נכון? זה רואים.
אבל גם בפועל, הלכה משון הליכה, כלומר, מה שאני יודע זה שההלכה זה דווקא לקחת את האמת האבסטרקטית, מה שזה לא יהיה, ולממש אותה בחיים המעשיים.
נכון, לממש אותה בחיים המעשיים, אבל לא בהכרח המימוש צריך להשיג את המצב הכי טוב לבני האדם. זה כבר הנחה שההלכה באה לממש את המוסר. לא, ההלכה צריכה להתממש בחיים המעשיים, ומה זה אומר? להחזיר עבדה, להחזיר עבדה גם אם הבן אדם עם כלי כסף וכלי זהב שהרמתי את זה והוא עוד לא התייאש, לשמור את זה שנים בחיים המעשיים, לא בתיאוריה. זה המימוש בחיים המעשיים.
אבל למה זה המימוש? למה זה המימוש הנכון?
זה המימוש הנכון כי זאת האמת ההלכתית, לא בגלל המוסר והצדק בבני אדם. בדיוק הנקודה. אתה שואל אותי למה האמת ההלכתית היא כזאת? כרגע אני לא יודע להסביר לך. בסדר? אפשר לדבר על זה, אבל אני כרגע לא יודע להסביר לך. אני רק מצביע, את זה אפשר להתכחש. עובדה, ההלכה אומרת משהו שלפעמים לחומה ולפעמים לכולה, אבל הוא לא זהה עם השיקול המוסרי. נכון? זה רואים. זה
הוא הוכיח. זה בדיוק על המוסר.
אוקיי?
בקשר לשאלה שהוא דיבר עליו. משהו שכפי לא היה כל כך נפוץ בשקופה של הגמרא, שאתה רואה עבדה תחזיר אותה. אז המוסר כאן אומר שיש לך עבדה, הבן אדם לא התייאש ממנה, אתה צריך לנסות להחזיר אותה. אחרי זה התייאש, לא התייאש, אחרי זה תכנס לתוך הפרטים. העובדה שיש לך עבדה של בן אדם ואתה חובתך להחזיר לו אותה, זה מוסר שאין אותו בשאר אומות העולם. אתה לא רואה
את שאר אומות העולם עכשיו, אני מדבר
על
אני מדבר על שאלה אחרת, עזוב את אומות העולם, אומות העולם לא רלוונטי לפה, כיוון שאני מדבר על השאלה מה המוסר אומר ומה ההלכה אומרת. השאלה אם אומות העולם מקיימות את המוסר או לא, זאת שאלה אחרת, אבל זה לא מעניין, זה שאלה מעשית. אני מדבר על השאלה מה חייבים, לא מה עושים בפועל, גם אנחנו לא תמיד עושים בפועל מה שאנחנו חייבים. אז לכן אני מדבר על השאלה מה המוסר מחייב ומה ההלכה מחייבת, לא מה אנשים עושים, אוקיי? והטענה של המהר"ל זה שאין חפיפה בין שני הדברים, לא לכולם ולא לחומרה.
יש הרבה מאוד הלכות שנבנו גם בהתבסס על ספרות,
אני,
על שיקולים מוסריים.
לא, 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 לא מסכים. לא מסכים. הלכות לא נבנות על שיקולים מוסריים. למרות שלפעמים יש חפיפה ביניהם. אבל הסברתי בפעם הקודמת שגם כשיש חפיפה, זה לא אומר שהשיקול ההלכתי היה בבסיסו השיקול המוסרי. יש התלכדות.
אבל אפשר להתעלם ממנו.
למה? אפשר להתעלם ממנו לגמרי. יש התלכדות, יכולה להיות מקרית, יכולה להיות אחרת, אבל זה שני דברים שונים. הסברתי שזה לא, גם אם יש התלכדות, זה מה שקראתי ההלכות המוסריות, זה לא אומר שההלכות באו להשיג את הערך המוסרי. זה רק אומר שבמקרה הזה יש התלכדות בין הערך הדתי לערך המוסרי. לפעמים יש, לפעמים אין. זה יכול להיות גם מקרה.
אני לא רואה איך אתה מוציא את בסוף ההלכה זה מוצר שנבנה, זה לא קיבלנו את
מוצר שנבנה על פי סברה הלכתית, לא סברה מוסרית, זה בדיוק הנקודה.
גם וגם.
לא, לא, אני טענתי, זה היה בשיעור הקודם, לא, אני טוען שלא, רק ורק. לא. כשיש התאמה בין ההלכה לבין המוסר זה מקרה. זה רק מקרה, זה לא בא מהמוסר.
ההלכה כשלעצמה, זה לא דבר אחד. זה מה, איך אנחנו לפעול במלא מלא מלא תחומים שונים, זה גם קניין וזה גם חיי משפחה וזה קשרים בין אנשים.
שכולם אני טוען זה לא קשור למוסר.
זה לא משהו, אני יודע, הומוגני מוחלט כזה.
לא אכפת לי, בכל התחומים האלה, בכל הנושאים האלה לא קשור למוסר, זה הטענה שלי.
אם ההלכה היא כוללת כל כך הרבה שיקולים אחרים, אז למה
לא שיקולים אחרים?
למה זה שיקולים?
תחומים אחרים, לא.
אבל אם תחומים מתנים,
השיקולים ההלכתיים הם שיקולים שמטרתם השגת מטרות דתיות בהרבה תחומים. המטרות המוסריות הן מטרות אחרות, והתורה רוצה גם את זה וגם את זה, אבל זה מוסר וזה הלכה, וזה שתי קטגוריות בלתי תלויות. זה דיברתי בפעם הקודמת, זה שתי קטגוריות בלתי תלויות, זה בדיוק הנקודה. זה לא אכפת לי שההלכה היא מגוונת ועוסקת בהרבה תחומים, אז מה? אבל גם המוסר עוסק בכל מיני תחומים, אבל עדיין מוסר והלכה זה שתי קטגוריות. זהו,
יש לי קטגוריות, אפשר להגיד שההלכה היא לוקחת בחשבון גם את השיקול המוסרי, לפעמים היא לא מכריעה את השיקול, זה השיקולים אחרים.
זה מילים.
למה? זה בכלל לא מילים.
זה מילים לגמרי. בגלל שאתה לא יכול אף פעם להביא לי נפקמינה מזה. כלומר שכל פעם שההלכה תסתה מהמוסר, תגיד, פה הערך הדתי גבר על הערך המוסרי. אם היא מתאימה, אז מה אתה אומר בעצם? שהערך הדתי במקרה חופף לערך המוסרי, אין בעיה, זה בסדר גמור.
אבל זה במקרה. אם שכולם מוסרי, בגלל שהוא כל כך גדול, הוא אומר, קוראים שיקולים דתיים שהם יותר קטנים בצורכי העניין, אז דווקא שיקולים מוסרי כבר.
אז אני אומר, במקום כזה, אז אתה תנהג על פי השיקול המוסרי, כי הוא ידחה את השיקול הדתי. אבל לא שהשיקול הדתי נקבע על ידי העיקרון המוסרי.
היא לוקחת בחשבון כבר את השיקול המוסרי.
חוזרים לשיעור הקודם. בשיעור הקודם הסברתי, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני פשוט. בגלל שאתה רואה כל כך הרבה חריגות, שברור לגמרי שהשיקול המוסרי הוא חיצוני לגמרי להלכה. לא יכול להיות שבהלכה פותרים בן אדם שהורג ככה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. למה? יש פה איזשהו, המוסר לא מוטרד מהרצח פה? הרצח הוא אותו רצח בדיוק כמו שירית ככה.
יכול להיות שאני גם באמת אני...
אבל עזוב תשנה את ההלכה, אני שואל מה ההלכה אומרת, עזוב את זה. אז כשהיא תשתנה לדבר, עכשיו אני שואל למה היא אומרת אחרת. אז תשנה, אבל עכשיו אני שואל למה היא אומרת אחרת. למה עכשיו היא אומרת אחרת? למה חכמים
לא שיקולים?
איזה שיקולים? איזה? 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 תגיד לי איזה. על פי המוסר, אין לזה שום.
שיקולים של קניין, של נזק, של
שיקום. אתה מבין שאתה אומר מילים, ואתה לא עומד מאחורי אף אחת מהן. אתה לא יכול לתת לי שיקול אחד כזה. אתה אומר לי מילים, תסביר לי למה לרצוח ככה פטור. תסביר לי. הסבר אחד, אמרת המון הסברים, נכון? תגיד לי אחד. אחד שמחזיק מים, אבל ספציפית לזה. לא מילים כלכלי, תגיד, תסביר.
אתה לוקח דברים, תעשה לצחת
חותרת
השיקול
ההלכתי, לא, כי בשיקול ההלכתי.
אז תן לי לפי ההלכה, מה ההיגיון?
אז אני אומר לך שבשיקול, זה בדיוק הנקודה, שבשיקול ההלכתי אני לא יכול להגיד לך את ההיגיון. יש מטרות דתיות שאני לא מבין אותן, בשביל זה התורה בה.
אנשים עצמם פיקחו את ההלכה שלנו,
אנחנו חוזרים שוב למה שדיברנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם הסברתי שיש סברות שרלוונטיות גם בתחום ההוא, והראיתי שהדברים האלה עובדים מסברה, למרות שזה לא קשור למוסר. יש סברות, דיברתי על בריסק, איך הם עושים סברות בקוטשים ובתארות. יש סברות פרשניות גם בתחומים לא מוסריים. יש. אבל אנחנו חוזרים על השיעור הקודם. אז בואו נתמקד רגע במערל. במערל בעצם מה שהוא אומר, זה שיש פער בין מה שאומר המוסר, לבין מה שאומר את ההלכה. ואז הוא אומר, כל זה כדברי חכמים, על פי התורה וכו', תורה היא שכלית, כל זה קראנו, ואז הוא אומר ככה, כי כל עבדה, רגע, סליחה, ומפני שהממון, של אדם אינו עצם מעצמו ובשר מבשרו, רק הוא קניינו אשר הוא שייך לאדם, לפיכך, כאשר נאבד הממון ממנו, שאין הממון ברשותו, כי כל אבדה הממון יוצא מתחת רשותו, הרי הממון עצמו אינו ברשותו, וגם דעתו אין עליו, שנתייאש והוציא הממון בליבו. הרי דבר זה אינו עוד ממונו כלל, שאינו ברשותו וגם אינו בדעתו, והוא הפקר גמור. ולכך, כאשר מתייאש מן הדבר, הוא מוציא הממון מדעתי, אינו עוד ממון שלו. עכשיו, אפשר להסכים להסבר שלו, אפשר לא להסכים להסבר שלו, אבל דבר, העובדות אומרות שהשיקול ההלכתי לא חופף לשיקול המוסרי. איך שלא תסביר את השיקול ההלכתי?
שזה בעצמה סברה.
אבל הסברה הזאת בעצמה היא לא סברה מוסרית. מה זה קשור למוסר? המוסר אומר שאם זה לא בדעתי, אז זה כבר לא שלי. זה המוסר, זה לא קשור למוסר. המוסר אומר שאם זה שלי, תן לי את זה. זה שלי, זה לא שלך.
סברה הגיונית, שמתי בן אדם יש
מעל הדבר. אז הנה, אתה עכשיו אומר את מה שעניתי לך קודם. יש סברות הגיוניות, גם לא בתחום המוסרי. כך בנויה ההלכה.
אני לא מתנגד לזה, אבל אני אומר, שההלכה היא רק,
זה
לא לוקחת בחשבון שיקולים מוסריים,
שדה הגיונים. תרשו, אנחנו חוזרים לשיעור הקודם. ההלכה לא לוקחת את הדבר הזה בחשבון, כי אם הייתה לוקחת את זה בחשבון, ההלכות האלה לא היו קיימות. לא קיימות. יש מקומות שבהם אין לך סברה במישור המוסרי, אין לך סברה מנוגדת לסברה המוסרית. אין. ובכל זאת ההלכה לא חופפת למוסר. זה אומר שיש להלכה מערכת אחרת. ומכאן הסקתי שגם במקומות שההלכה מתאימה למוסר, ההיגיון הפשוט אומר שגם שם זאת התאמה מקרית. אבל זה, עוד פעם, זה הכל, דיברנו בפעם הקודמת. וזה מה שהוא אומר, הוא לכך אמר שאם יניח כלי בביתו, וסבר שעבד, ונתייש מליבו כמה שנים, הוא מצא אדם אותו הכלי, אינו למוצאו, הוא לא שייך למוצא. לפי שהכלי הוא ברשות הבעלים, ואינו יוצא מרשותו. וכך אם יצא מרשותו שנאבד ולא הוציא אותו מדעתו, שלא נתייאש, הרי הוא עדיין קניינו, הוא ממונו נחשב, ולא, אתם מבינים, זה איזשהו חשבון, אין לו שום קשר לתועלת בבני אדם. אלא השאלה מה הזיקה מטאפיזית בין אדם לבין ממונו. אם הוא שכח את זה, אז הממון כבר לא שלו. אם הוא עדיין בתודעתו, אז הממון כן שלו. אבל זה מילים מטאפיזיות, זה לא קשור למוסר. המוסר זה השאלה, מה זה עוזר לי שהממון שלו? הוא לא יראה את זה לעולם, כי הוא לא יודע שאני מצאתי. נכון. נכון? הוא לא בא אליי. אז מה אכפת לי עכשיו שמטאפיזית הממון הזה שייך אליו? מתברר שאכפת לי. שיקול מהסוג הזה, זה שיקול שההלכה לוקחת אותו בחשבון. ולכן זה יכול לחרוג מהכללים שהמוסר אומר לנו. זה בעצם הטענה שלו. ולפיכך מה שאמרו, המוצא מציאה וכבר נתייאשו הבעלים שהוא שלו, הוא לפי השכל, כאשר ידעו ענייני הממון שהוא קניין לבד. לכך צריך השם בעלב נקרא עליו, ובזה הוא קניינו, או שהוא בדעתו, או שהוא ברשותו, ולא כאשר יצא מרשותו וגם מדעתו. אז כל החשבונות האלה אפשר להמשיך, אני לא רוצה להמשיך יותר, כי אנחנו כבר גומרים את הזמן, אבל הטענה של המהר"ל, בלי קשר כרגע לשאלה עד כמה אתם משתכנעים מההסברים השכליים, כן, האמיתיים שלו, העובדה היא, עזבו את ההסברים, תמצאו הסבר אחר, העובדה היא שיש חוסר חפיפה מהותי בין ההלכה לבין המוסר, בין לכולה בין לחומו. ואם אתה חושב שההלכה באה להשיג מטרות מוסריות, כי אתה לא מוכן לקבל את קיומן של מטרות אחרות, לא תצליח למצוא לזה הסבר. אין הסבר. עכשיו, אם אתה אומר שיש מטרות אחרות, אז כבר אין סיבה להניח שההלכה מוטרדת מהמטרות המוסריות. למה? כי במקומות שבהם אין סיבה שנראית לעין להוציא מהמטרה המוסרית, ובכל זאת ההלכה חורגת משם. אז למה להניח שהיא בכלל מוטרדת מזה? מה שאני רק רוצה לומר, שברור שהתורה והקדוש ברוך הוא מצפים מאיתנו גם להתנהגות מוסרית וגם להתנהגות הלכתית. אני לא טוען שהתורה אדישה למוסר. אני רק טוען שזה שני רצונות שונים. אלה שתי קטגוריות שונות, בלתי תלויות. בסוף בסוף, כשאנחנו נוהגים באופן מסוים, אנחנו צריכים לשקלל גם את המוסר וגם את ההלכה. אבל השקלול הזה שאותו אנחנו עושים, השורה התחתונה שלו היא לא מה שההלכה אומרת, אלא מה שהתורה והקדוש ברוך הוא מצפים מאיתנו לעשות, שזה שקלול של הערך המוסרי והערך הדתי. ביחד, בסוף בסוף, זה השאלה מה אנחנו נעשה. ולכן, למשל, עוד טענה שאני ארצה לטעון, זה שלא תמיד הערך הדתי יגבר על הערך המוסרי. זה לא נכון שתמיד כשיש התנגשות, אז הערך הדתי גובר. לא, לפעמים הערך המוסרי יגבר. אבל זה לא שההלכה אומרת שהערך המוסרי יגבר. כי הערך המוסרי הוא נמצא מחוץ להלכה. לא ההלכה קובעת מה עושים כשיש התנגשות בין ההלכה לבין המוסר. זה אבסור. כי האם יש התנגשות בין ההלכה לבין המוסר, ברור שהקביעה הזאת עצמה מה לעשות כאן צריכה להימצא מחוץ לקטגוריה ההלכתית ומחוץ לקטגוריה המוסרית. אפשר לקרוא את זה בקטגוריה של רצון השם. אוקיי? אבל הקטגוריה של רצון השם תהיה איזשהו שקלול ביניהם, ואני אביא לזה דוגמאות בהמשך, אנחנו כבר לא מספיקים כאן, אבל אני אביא לזה דוגמאות בהמשך.
אבל אני הייתי אומר את המשפט האחרון שאמרת, שזאת ההלכה.
אוקיי.
ההלכה זה סך כל השקלולים,
כולל השקלול, זה משחק מילים, לכן זה לא אכפת לי, תקרא לזה ההלכה. אני אראה לך בפעם הבאה שזה לא נכון. אבל זה כבר באמת לא ויכוח אמיתי, זה רק שאלה איך לקרוא לזה. בשורה התחתונה, יש מערכת שיקולים שקוראים להם ערכים דתיים, יש מערכת שיקולים שקוראים להם ערכים מוסריים, אין קשר ביניהם, לפעמים הם מתנגשים, לפעמים הם מתאימים, לפעמים הם לא קשורים, אוקיי? בשורה התחתונה אנחנו אמורים לשקלל את שניהם. האם לשורה התחתונה הזאת אתה קורא הלכה או לא קורא הלכה, זה רק מילים. מה אכפת, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל הנקודה היא שיש אי תלות בין שתי מערכות הערכים, זה מה שחשוב מבחינתי.
אני מסכים, אבל אני חושב שגם הערכים הדתיים, בעצם אמרנו זה ערכים של קניין ובמשפחה ובמיליון ואחת תחומים, שבעצם זה כל מיני ערכים שונים שההלכה מאגדת אותם, אני לא מבין למה אפשר לבוא ולהגיד, גם ממש מסווה הכי פשוטה, למה לא להגיד שההלכה, אם היא לוקחת בחשבון כל כך הרבה שיקולים שקראת לי שיקולים
הדתיים,
זה נכון שזה לא תלוי, אבל גם
קניין
וגם
מסכם
משפחה,
כל זה דרכים
של
דברים, ובכל זאת
ההלכה
מאגדת אותה. אני חוזר עוד פעם, זה רק ויכוח סמנטי. אתה בסך הכל מציע, אני תיארתי תמונה שאתה מסכים לה לגמרי, יש לנו רק ויכוח על השמות. אתה רוצה לקרוא לשורה התחתונה, אחרי שמשקללים את הערכים הדתיים והערכים המוסריים, אתה רוצה לקרוא לזה הלכה. בסדר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, תקרא לזה מצידי מוישה. אני מדבר על זה שיש שתי מערכות ערכים, הן בלתי תלויות, השורה התחתונה זה שקלול של שתיהן, זה הכל. איך אתה קורא לשורה התחתונה? אני לא קורא להלכה, ואני אסביר גם בהמשך למה לא, אבל זה לא משנה. מבחינתי זה ויכוח צדדי. זה ויכוח סמנטי, איך לקרוא לזה. עדיין צריך להיות ברור, יש מערכת ערכים נפרדת, שלא קשורה למוסר, שעומדת בבסיס ההלכה. יש מולו מערכת ערכים שקרויה מוסר, יש אי תלות ביניהם, לפעמים יש התנגשות, לפעמים יש התאמה, בשורה התחתונה אם יש התנגשות צריך לקבל החלטות, האם לשורה התחתונה הזאת קוראים הלכה, לא קוראים הלכה, שאלה סמנטית כרגע לא מעניינת אותי, נדבר עליה בפעם הבאה, אוקיי? זה בעצם, נסכם את זה כאן, כי באמת בפעם הבאה אני אנסה להתקדם עוד קצת ולהראות את זה. בסדר? טוב, אני...
זה צווי אחד, לא עושה דבר כזה.
כיוון שבאמת זה שני סוגי ערכים, דיברתי על השוקולד, כן? לא לאכול אותו בגלל שהוא לא בריא, כן לאכול אותו כי הוא טעים. זה סותר? לא. שני אספקטים שדרך כל אחד מהם אני מסתכל על השוקולד, מגיע לתשובה אחרת. בסוף אני צריך להחליט, לאכול אותו או לא לאכול אותו. יש מצווה אחד, אבל הוא אומר לי, תראה, מהבחינה ההלכתית הדבר הזה אסור. מהבחינה המוסרית הדבר הזה הוא חובה. עכשיו אני אמרתי את שני הדברים, הוא אומר לי המצווה. דע לך, אני אומר את שניהם, שניהם, זה נכון. מבחינה מוסרית זה בעייתי, מבחינה הלכתית זה חובה או ההפך, לא משנה כרגע. אני אמרתי את שניהם ממצווה אחד, מה הבעיה? אותו מצווה אמר לי, תראה, זה לא בריא, אבל זה טעים. אז זה סותר את זה שזה אותו מצווה. נכון, מבחינת הבריאות זה לא בריא, מבחינת הטעם, זה נורא טעים.
זה לא בריא, אבל אתה חייב לאכול את זה.
אוקיי. זה עדיין לא בריא, אתה חייב לאכול. למה? זה אומר שזה לא בריא, אבל אני חייב לאכול.
אתה חייב.
נכון.
אתה חייב לאכול את זה, אבל זה לא מוסרי.
נכון, מה הבעיה? אני חייב לעשות את זה, למרות שזה לא מוסרי. מה הבעיה?
איפה פה השיפור,
מה שמעת, אתם לפעמים... לא, על זה עוד נדבר.
אתה חייב.
על זה עוד נדבר. יש מצבים שבהם ההלכה לא תקבע את זה. תראה, אנחנו נראה את זה. איפה, איזה סוגי התנגשויות יש ואיך מקבלים החלטות בכל סוג כזה. אבל קודם כל אני רוצה שהתמונה תהיה ברורה, אחרי זה מגיע לשורות התחתונות. בסדר? זה פעם הבאה. טוב, רגע, אני עוד, רק תרשו לי שנייה אחת.
לא, הרב, הרב, מתי אנחנו יושבים?
שבר... מה?
לא יצא לנו.
מה?
מתי אתה פנוי? אמרנו מרשום את השלישי.
רק שנייה אחת, תן לי רגע שנייה להשלים פה, לא רשמתי את המוכחויות. רגע. טוב, אלעד?
בועז.
רגע, אלעד זה...
אלעד זה עם
הנושא. הוא שיצא, נכון?
לא, זה לא אלעד, זה מישהו אחר. זה שפק לשם שלו.
רגע. נועם, זה אתה, נכון?
בועז.
בועז. אני... לא לקלוט את זה לעולם.
לא, זה
יישאר
מהכחול,
נראה לי. בועז. רגע, אתה בשתי הפעמים האחרונות לא היית, בועז?
לא, למה לא הייתי? הייתי.
היית? לא רשום לי. רשום לי שלא היית.
לפני שבועיים, כן, המפגש לפני שבועיים לא הייתי, במפגש של שבוע שעבר הייתי, פשוט הגעתי קצת מאוחר.
רגע, נרשום. עכשיו בסדר. עכשיו רגע, מה השם שלך?
עומר.
עומר? עומר, כן. עומר. עכשיו, יש לי... רגע. הבן דודוביץ' זה הוא שישב שם, וזה שישב פה זה נועם לב, אני כמעט בטוח. נכון? כן, חנניה לא פה, זה נועם, אוקיי. בסדר. מה, אתה רוצה לשבת רגע, ביום שלישי אתה פה?
יום שלישי אני פה, אני יכול אבל רק לשעות הבוקר. מתאים לרב?
כן.
כן, אחרי התפילה? אתה הרב פה...